ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן. כבוד השם מלא את המשכן, ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל לכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום מעל אותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. שבת, פרשת פקודי, אנחנו נמצאים בנעילה של ספר הגלות והגאולה. גאולה, כותב הרמב"ן, זה לא רק יציאת מצרים, אלא קבלת התורה, השראת השכינה, והגעה לארץ ישראל. אז במדבר עברנו את השלבים של יציאת מצרים, קבלת התורה והשראת השכינה. וכך נאמר בקטע השני, ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנזכר והגאולה ממנו. לכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ובמספרם, בעבור כי ירידתם היא ראשית הגלות, והנה הגלות אינו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיבואו ממצרים, כשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ, בארץ לא להם, נבוכים במדבר. כשבאו להר סיני, עשו משכן, ושב הקדוש ברוך הוא, וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם. והם הם המרכבה. ואז נחשבו גאולים. גלות וגאולת מצרים. אבל לא מספיק הגאולה ממצרים, אלא צריך גם את ההגעה לארץ ישראל. והמעניין הוא, שדווקא סוף ספר הגלות והגאולה, בפסוקים האחרונים, התורה חוזרת פעם אחר פעם על הענן היורד על אוהל מועד. חמש פעמים, כדי לסמן את זה בקטע הראשון, ויחס הענן, שורה שנייה, כי שכן עליו הענן, שורה שלישית, בעלות הענן, שורה רביעית, ואם לא יעלה הענן, שורה חמישית, כי ענן השם על המשכן. ומעניין, גם מיד ביציאת מצרים מופיע הענן בקטע השלישי. ויסעו מסוכות ויחנו בעיתה מקצה המדבר כדי לעשות קו, השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, תנחו אותם הדרך, ובלילה בעמוד יש להעיר להם הולכת יומם ולילה, לא ימיש עמוד הענן, עוד פעם יומם, עמוד יש לילה לפני העם. וכאן זה לא נגמר, גם בספר במדבר אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, והוא אומר למשה בקטע רביעי, ואמר השם אל משה, עדיין ינעצו ני עם הזה ועדנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר והורישנו ועשה אותך לגוי גדול ועצו ממנו. אומר משה לקדוש ברוך הוא, זה לא יכול להיות. אמר משה אל השם, ושמעו מצרים כי הילית בכוחך את העם הזה בקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, והעננך כדי לעשות קו עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפני יומם, עמוד יש לילה. אז הנה לנו, התורה מדגישה פעם אחר פעם את הענן המלווה את עם ישראל, עמוד הענן, את הענן הנמצא על אוהל מועד. והרי במדבר היו עוד ניסים תמידיים, היה מן, היה סלב, באר, והתורה לא עוסקת בניסים התמידיים האחרים כגון מן, סלב וכולי כל כך הרבה פעמים, כמו שהיא עוסקת ביחס לענן. השאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה לעסוק בענן השוכן על האוהל, בענן המלווה את ישראל במדבר, יותר מכל נס תמידי אחר שהיה במדבר? למה בזה התורה מדגישה עוד ועוד, עוד פעם ועוד פעם, ובמיוחד בצורה מסיבית בסיום ספר שמות? ראינו בקטע הראשון, פעם אחר פעם הענן מופיע. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר ברמב"ן פרשת ראה בקטע חמישי על המצווה אחרי השם אלוקיכם תלכו, היא מצווה שנלך אחר עצתו וממנו לבדו נדרוש, כל נעלם ונשאל כל עתיד, כי העניין נותן לך לדרוש את השם, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, וכן יעשו בני ישראל עם הנביאים, האם פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו, ויגד לנו השם אלוקיך את הדרך אשר נלך בה, את הדבר אשר נעשה. זאת אומרת, לקבל עצה, תמיד חכם, נביא, דיין, מה לעשות? אבל בספרי כתוב עוד דבר, כדי לעשות קו, ובספרי, אחרי השם אלוקיכם תלכו, זה ענן. ללכת אחרי ענן, עמוד ענן במדבר, זה קיום של המצווה, אחרי השם אלוקיכם תלכו. וזה דבר שצריך ביאור. כי אחרי השם אלוקיכם תלכו, זו בעצם מצווה שעניינה, אני יכול לעשות דבר אחד ואני בוחר בדבר אחר. אדם יכול ללכת אחרי השם, לקיים מצוות, מהו רחום הפתח רחום, מהו חנון הפתח חנון, ויכול שלא לעשות. אפשר כך, אפשר כך. אז אם הוא עושה את מה שהוא צריך, אז הוא מקבל שכר, כי הוא הלך אחרי השם. אבל ללכת במדבר, אין אפשרות אחרת. אם לא הולכים אחרי עמוד הענן, נגמר. איפה הולכים? מדבר זה ארץ נחש והקרב. מדבר זה מקום שזה להיות או לא להיות. והדרך לחיות זה רק אם הולכים אחרי עמוד הענן. אז מדוע מקבלים שכר של אחרי השם אלוקיכם תלכו בשעה שהולכים אחרי עמוד הענן? הרי אין אפשרות אחרת. ואם אין אפשרות אחרת, אז אין פה בחירה. אז מדוע מגיע השכר? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. השבת, פרשת פקודי, קריאת התורה תהיה בערך 10 דקות, אולי 12. לזריזים, 7 דקות. אם אין מי שברך, סך הכל 52 פסוקים. מספר הפסוקים בפרשה. פרשה מאוד קצרה. וחלק גדול מהפעמים רש"י כותב בפרשה, כבר ביארתי למעלה. כבר ביארתי למעלה. זאת אומרת, זה בעצם חזרה על תרומה ותצווה. למרות זאת, שזאת נראית פרשה שחוזרת, בפרשה הזאת ישנם שני דברים מעניינים מאוד שנוגעים אלינו ליום יום כל החיים. וזה מופיע דווקא פרשת פקודי. יום יום לכל החיים. ובואו נראה. נאמר בקטע השישי. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ועשו בני ישראל את כל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. אומר על זה בעל הטורים בקטע השביעי. אשר ציווה השם את משה קטין על כל דבר ודבר. כנגד מה שאמר משה, מכני נא מספרך. אז הנה פה כתוב הרבה פעמים, הזכירו אותו הרבה פעמים. והנה, יותחת פעמים, כדי לעשות קו, כאשר ציווה השם את משה. יותחת פעמים. ככל אשר ציווה השם את משה. עוד פעם. כנגדם תקנו יותחת ברכות. 18. ואחד, כאשר ציווה השם כן עשו, תקנו כנגד ברכת המינים, הברכה 19. זאת אומרת, המקור, השורש, לתפילת עמידה כל יום, 3 פעמים זה הפרשה שלנו. כי בפרשה שלנו מופיעים 18 פעמים, המילים כאשר ציווה השם את משה, ועוד פעם כאשר ציווה השם כן עשו, כנגד הברכה 19. ויש בהם קוף י"ג תיבות, 113 מילים. וכן סופי הברכות, ברוך אתה השם מגן אברהם, ברוך אתה השם מחיה מתים, וכולי, 113 תיבות. זאת אומרת, קורה פה דבר מעניין, שהמקור לתפילת עמידה, כל יום, זה הפרשה שלנו. שנאמר ב-18 פעמים, כאשר ציווה השם, או כן יעשו כאשר ציווה השם. ומעניין, כותב לנו השולחן ערוך בקטע השמיני, המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות. ואם אינו יכול לכוון, לפחות יכוון באבות. אם לא כיוון באבות, אבל פי כן, אבל מי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. אומר הרמה והעידנה ועכשיו, אין חוזרים בשביל חיסרון כוונה. מדוע? כי אב בחזרה קרוב לוודאי שלא יכוון. אז למה יחזור? קרוב לוודאי, אפשר גם להוסיף, ודאי כמעט. שלא יחזור. מה, שלא יכוון, למה צריך לחזור? אבל כותב המשנה ברורה דבר מעניין בקטע התשיעי. המתפלל וירגיל לאדם עצמו לכוון על כל פנים, לפחות בחתימה של כל ברכה. מתפללים מהר, מגיעים ברוך אתה השם מגן אברהם, לאט. ברוך אתה השם מחיים איתי, ברוך אתה השם מגן לקדוש. ולמה? כי מספר המילים, ברוך אתה השם מגן אברהם מחיים איתי, מכה לקדוש אתה חונן וכולי, 113. כמספר המילים, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. ספילי פלאים. דווקא בפרשה שלנו, מצאו רבותינו הראשונים ללמד אותנו, שפה רמוז תפילת עמידה 13 פעמים. תפילת עמידה 3 פעמים ביום, 18 ברכות. ויותר מזה, נאמר בקטע העשירי למעלה, בקע לגולגולת מחצית השקל. שקל הקודש. כל עובר על הפקודים על 20 שנה ממעלה. 600,000 ו-3,550. כי באים מעט כיכר הכסף, לצקת את אדני הקודש, ואת אדני הכפורת, מעט אדנים, למעט הכיכר, כיכר לאדם. אספו 100 כיכרות של כסף, והשתמשו בכל כיכר, עבור מה? עבור האדנים, הבייס, שלשם מכניסים את מה? את הקרשים. אומר על זה בעל הטורים בקטע 11, 100 אדנים, כנגדם תקנו, כדי לעשות קו, 100 ברכות בכל יום. בלי דברים. דווקא בפרשה שלנו, היא הקצרה 52 פסוקים, וכל הפעמים רש"י כותב, כבר כתבתי למעלה, כבר ביארתי למעלה, וחזרה, פה אנחנו לוקחים איתנו, לתמיד, את החיוב המידה, 18, 3 פעמים ביום, ולברך 100 ברכים בכל יום, 100 ברכות בכל יום. שאלתנו השלישית והאחרונה, מדוע שורש, מקור, תפילת, עמידה, 3 פעמים ביום, ומאה ברכות בכל יום, נלמד בדווקא דרך הפרשה שלנו, פרשת פקודי. אלה הם השאלות, בסייעתא דשמיא, אוהו, נראה פה עולם הבא בעולם הזה. פלאים. בעזרת השם. נלך לאט לאט. שוב בקיצור שאלתנו הראשונה, מדוע הענן תופס מקום כל כך גדול בתורה? הרי היו עוד ניסים תמידיים במדבר, כגון מן, סלב, באר, שימתך לא בלטה מעליך, רק לך לא בצקע. אז מדוע דווקא ענן תופס מקום כל כך גדול יותר משאר הניסים התמידיים שהיו במדבר? שאלה שנייה, איך הליכה אחרי עמוד הענן יש בקיום של המצווה אחרי השם הלוקחם תלכו? הרי אין ברירה אחרת, אין אפשרות, או אחרי הענן או לא הולכים. אז מה ההסבר שיש בזה קיום של אחרי השם הלוקחם תלכו? ושאלה שלישית, מדוע המקור לתפילת עמידה 3 פעמים ביום ו-100 ברכות בכל יום נלמד בדווקא איפה? בפרשה שלנו, פרשת פקודי. אלה הם השאלות. בואו נתחיל ונראה פה באמת דבר נפלא ביותר. אם אנחנו נשאל את עצמנו איפה מופיע ענן פעם ראשונה בתורה, קרוב לוודאי שהתשובה הספונטנית תהיה אחרי המבול, כפי שנאמר בקטע ה-12, ואמר אלוקים זאת על ברית אשר אני נותן אני מניכם ובין כל נפש החיה אשר איתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, כדי לעשות קו קשתי נתתי בענן, והיה לעוד ברית ביני ובין הארץ, והיה עוד קו בענני ענן על הארץ, נראתה הקשת בענן אחרי המבול. לא עם מבול יותר, והסימן שהיה צריך להיות מבול, שיהיה קשת רמבו בענן. אבל האמת, שהענן מופיע בתורה לפני המבול. בדיוק 1,000 שנה קודם, בבריאת האדם. נאמר בקטע 13, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ויתיר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפר באפר משנות חיים וידע לנפש חיים. אומר על זה המדרש, בקטע 14. עד יעלה 5 שמות נקרא הענן, יש לו 5 שמות, אב שמאבב פני רקיע, עושה קצת חושך, עד ששובר לבעלי מפקיע ישערים, ענן שעושה הבריות ענבים, נשיאים שעושה נשיאים, חזיז שעושה חזיונות ברקיע, ברקים רעמים, כל מיני צורות ברקיע, ועד יעלה הוא טענה, הנוסע המטר, מה שנקרא קנטין, שהם עשויים כנודות מחוללים, קנטין, ושמפתחים יורד מים. זאת אומרת, מה זה ענן? זה בעצם כזה קנטין ממייה, בפנים מלא במים, זה נפתח, אז יורד גשם. זה ענן. וכאן, רואים דבר מעניין. בורא העולם יכל לגרוע את האדם בלי ליצור עננים ולהוריד גשם. ממש בלי. אז למה בכל זאת הוא עשה את זה כך? איך הוא יכל לעשות אחרת? הולכים מחוף הים, יש חול ים, רטוב, עושים צורה של אדם, שמים נשמה, וזהו, מתחילים. האדם מתחיל את החיים. לא, לא, אומר הקדוש ברוך הוא. לא מחול הים, מהאדמה. אדם אדמה. יהיה עננים, ירדו גשמים, האדמה תהיה רטובה, קל יותר לעשות צורה של אדם בבוץ, במד, ואז נכניס בזה נשמה. ולמה? שני סיבות. סיבה אחת, כדי שאדם ידע שגם החלק הפיזי, האדמה, יש בה משהו שבא מלמעלה. וזה הגשם, אמרנו את זה הרבה פעמים. ולכן, החלק הפיזי של האדם נקרא מה? גשמי. גשמיות, זה לא מילת גנאי, אלא קומפלימנט. שבח לאדם, שגם החלק הפיזי יש בו משהו שבא מלמעלה, שנקרא מה? גשם. אבל לא ציבה. למה בצורה כזאת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? עד יעלה, ענן, השקעת הארץ ויוצרים אדם, כדי שהאדם ידע, ב-DNA שלו, יש לו כוח לעבור כל ענן בחיים. כל עננה, כל מצב לא ברור, כל מצב של קלאודי, לא ברור, לא רואים ברור, ולא משנה במה, לא להיבהל, אפשר לעבור אותו. ענן זה לא קיר מברזל, זה לא קיר מאבנים, זה ענן. נוסעים לאט יותר, הולכים לאט יותר, אבל עוברים את הענן. ורואים את האור של השמש, ואת השמיים הבהירים. זה בורא עולם ביקש. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא, בכל התורה כולה, כל התורה כולה, יש פעם אחת שיחה בין אברהם ויצחק. הם דיברו הרבה כל החיים, אבל מה שנשאר לדורות, שיחה אחת ביניהם. שהולכים לעקדה, וירד המקום מרחוק. אומר אברהם לישמעאל ואליעזר, אתם רואים מה קורה פה? מה הם אומרים? כן, יש פה הר, ושמיים כחולים. שואל את יצחק, אתה רואה מה קורה פה? אומר לו, כן, אני רואה הר, שמיים כחולים, אבל מעל הר אני רואה מה? ענן. אני רואה ענן. זה מה שאתה רואה? גם אני רואה. הם לא רואים, קשבו לכם פה, ואני וענן נלכה עד כה. מה זאת אומרת, הוא רואה ענן? הוא אומר, אבא, אתה לא רואה שיש פה ענן? אמר לו, אבא, אני גם רואה. מה זאת אומרת, יש פה ענן? אני רואה אש, אני רואה עצים, אני רואה סכין מאכלת, והיה עשה. את מי הולכים לשחוט פה? משהו פה לא ברור. אבא, איך זה אצלך? אומר אבא, גם לי לא ברור. אבל כל החיים למדתי, כשהדבר לא ברור שיש ענן, לא נבלים. לאט לאט, עוברים אותו. מה שלא ברור היום, יהיה ברור מחר. יהיה ברור אחר כך. לא להיבהל. אתה מוכן ללכת איתי, עם האמונה הזאת, לא להיבהל מעננים, לא להיבהל ממה שלא ברור? אומר לו אבא, מוכן. הלכו שניים יחדיו. אברהם מעביר את הדגל, את הטורץ', למי? לדור הבא. זה הלינק מדור לדור. האמונה. כשאת זה מעבירים לדור הבא, אז בונים עוד קומה. ולכן תראו דבר מדהים. מה קרה מיד אחרי העקדה? מה קרה מיד אחרי העקדה? והנה העיל נאחז בסבך וקרנם, ויעלהו לעולה תחת יצחק בנו. נכון? העיל הזה מופיע בעוד מקום. לא תאמינו. בהפטרות הנחמה אנחנו מוצאים בין היתר דבר מאוד 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 מעניין בהפטרות הנחמה. אנחנו אומרים תקופת ההפטרות, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא תשכח אישה אולה מרחם בן ביטנה, כך נאמר בלשון ההפטרה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נראה את הלשון של הפסוק, כי הלשון הוא מאוד בהפטרת עקב נאמר תשכח אישה אולה מרחם בן ביטנה. ותאמר ציון הזבני השם השם שכחני, עונה לה הקדוש ברוך הוא תשכח אישה עולה מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנה. אני אשכח את מה שאמרתם, אומרת הגמרא בברכות, אלה אלוהיך ישראל. אמרה לו כנסת ישראל, ריבונו של עולם, אתה תשכח, אז אולי גם תשכח את קבלת התורה שאמרנו אנוכי השם אלוקיך, הסכמנו להיות העם שלך. עונה הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחך. זה הפסוקים. אומרת הגמרא בברכות, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני, שכחת אותנו. עונה הקדוש ברוך הוא, את תשכח אישה אולה, אמא שוכחת את הבן שלה, אין מצב כזה. אז איך אני יכול לשכוח את האליל שהקרבתם לפני במדבר? כך אומרת הגמרא. איך אני יכול לשכוח? הקדוש ברוך הוא, אתה לא שוכח את האלים שהקרבנו לפניך במדבר? אז אולי גם לא תשכח את חטא העגל? אלה תשכחנה. רגע, אתה שוכח את חטא העגל? אז אולי גם תשכח את אנוכי השם אלוקיך? אנוכי לא אשכחך. אז מה כתוב כאן? שהקדוש ברוך הוא אומר, איך אני יכול לשכוח את האלים שהקרב במדבר? במדבר לא הקרבנו קורבן אלים. איפה הקרבנו קורבן אלים במדבר? לא היה דבר כזה. התשובה היא, פילי פלאים, יציאת מצרים. מצרים מלאה ביהודים, למרות מכת החושך. יש הרבה תינוקות, יוצאים. מה אישה, אמא, צריכה להגיד? הרגשה של אמא. אני עכשיו לא הולכת למדבר. המדבר, ארץ נחש והקרב, תן תיסו למדבר, תראו מה המצב, מה הקדוש ברוך הוא מסדר לנו שם, אם זה בסדר, יש תנאים טובים, שלחו כמה למצרים, ואנחנו נצא עם כל הילדים. אין סיבה לקחת ילדים וסכן אותם. תצאו, תהיו שבוע, תגידו לנו מה קורה, אם זה בסדר יצאנו. לא אמרנו את זה. שום אמא לא אמרה את זה. לקחה את התינוק, את התינוק, תצאו למדבר. מה עשינו? עקדת יצחק. עקדת יצחק. אברהם עקד את יצחק. כל האימהות האלה הלכו למדבר עם האמונה, אנחנו הולכים אחריך הקדוש ברוך הוא. אז כמו שבעקדת יצחק, מה היה אחרי העקדה? העיל? אז גם פה אומר הקדוש ברוך הוא, הנה זה העיל שלנו. כל דור והעיל שלו במקום. זאת אומרת, מה שעובר מדור לדור, זה הידיעה וההרגשה והביטחון, אפשר לעבור כל ענן. כל ענן. מה שנראה מרחוק, נהיה קרוב. זה הייתה השיחה בין אברהם ליצחק. ולכן, כשאנחנו יוצאים ממצרים, תראו מה קורה. נאמר בקטע ה-15. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו, על פי החירות, בין מגדל, מגדל ובין הים. תראה, בסיפון אנחנו תחנו על הים. מה קרה? וישובו. הקדוש ברוך אומר למשה, תגיד לעם ישראל, חוזרים. אתם יודעים מה פירוש חוזרים? שרואים את האורות של מצרים. חוזרים. ואז פרעה אומר לבני ישראל, נבוכים בארץ. איך פרעה אומר לבני ישראל? הרי יצאנו ממצרים. אנחנו לא במצרים. כי היו במצרים כאלה מבני ישראל שלא רצו לצאת. האמינו לפרעה שיותר טוב במצרים. הוא אומר להם, אמרתי לכם, הנה אתם רואים, ניצחנו. נבוכים בארץ. סגר עליהם המדבר. אנחנו נלך, נביא אותם בחזרה. שואל על זה, השחר לתורה בקטע ה-16, דבר עם ישראל וישוב יחנו על פי אחרות, יש לשאול, הם היו הרי הולכים על פי הענן שנאמר, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, ואומר במקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל, אם כן, למה ידבר לבני ישראל? ילך הענן והם אחריו. למה צריך להגיד למה אליו ישראל? הענן יזוז, הם יזוזו. אין איפה ללכת. אלא רצה הקדוש ברוך הוא לנקות מליבן החלודה, תרוסת. החלודה, כדי שיהיו נקיים בכניסתם לים, ולא יימצא בהם שום תינוף ולא שום מחשבה רעה, כדי שלא יערר עליהם שרו של ים. לזה עוד ים, שווים לראות אם יערערו אחר מידותיו. זאת אומרת, גם כשהלכו הלכנו במדבר אחרי עמוד הענן, היה עוד אופציה. לפחות בהתחלה, מה הייתה האופציה? הנה מצרים. ללכת למדבר זה למות 100%. לעזוב את הענן, לחזור למצרים, יש 20%. 20% סיכוי לחיות שווה 20%. נלך בחזרה למצרים, זה קרוב, רואים את האורות, ובכל זאת הולכים אחרי השם. זאת אומרת, הבנו שיש פה ענן, משהו פה לא ברור, unclear. בכל זאת אמרנו, אנחנו נעבור את הענן. הגענו לתוך ים סוף, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל. פירוש הדבר, מי שיודע לעבור את הענן של האמונה, להאמין וללכת ולעבור, זוכה להגיע לענן של השכינה, של קרבת אלוקים, של קרבת אלוקים. לכן זה בא התורה ללמד אותנו, המיוחד בענן, שזה בעצם המפתח והסוד של הקיום שלנו. האמונה, גם אם לא ברור הולכים, אז לא רק שעוברים את הענן, אלא זוכים לענן של שכינה. וזה בעצם היה השיא שנבנה המשכן. ולכן, כשזוכים לחזות מתנה גדולה של שכינה, צריך מאוד להיזהר, כי אפשר לאבד את זה מהר מאוד. אם עושים צעד לא נכון, מתלהבים יותר מדי כמו בני אהרון, מה קרה להם? אינם, לא נמצאים יותר, התלהבו יותר מדי. לכן משה רבינו, נאמר עליו הקטע הראשון, והייחס הענן את אוהל מועד, כבוד השם מילא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, כבוד השם מלא את המשכן, לא יכול לבוא. מה כתוב בקטע ה-17? והר סיני השם כולו, פני אשר ירד עליו השם בישו, והיה על השנו כישן הכבשן, וכל השבור הולך וחזק מאוד, שידבר ולכים עינינו בכל, והרד השם אל הר סיני, והיקרא השם אל משה, ואמר השם משה לך רד, משה רבינו עולה, משה רבינו יורד, in out, all the time. אז למה משה רבינו מפחד להיכנס למשכן? כי כשהקדוש ברוך הוא קורא לו, אין בעיה, הוא עולה ויורד, כי קראו לו. אבל להיכנס למשכן כי אני רוצה להיכנס? לא, לא. אז משה רבינו ולא יכל, יכול משה לבוא אל המועד, כי שכן עליו הענן. כשזוכים לשכינה, צריך את הרספקט, צריך את הדרך הארץ, צריך לדעת, לעמוד, לא לעשות צעד, לא נכון. לכן, דווקא, בסוף, פרשת פקודי, התורה מלמדת אותנו, הענן יורד, שכינה מגיעה, מגיעים משיא חדש, איפה משה? בחוץ, הוא לא יכול לבוא. מתי הוא יבוא? בשבוע הבא, בספר ויקרא. ויקרא השם אל משה, אז הוא נכנס, שומר את האיזונים הנכונים. וזה מבקשת התורה ללמד אותנו. 18 פעמים בפרשה חותמת את ספר הגלות והגאולה, כאשר ציווה השם את משה. משה רבנו לא עושה שום דבר כי הוא רוצה לעשות, הוא עושה את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. ציווי הקדוש ברוך הוא פירוש הדבר, האדם יודע להתכופף, להתכופף מפני השכינה. להתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן נאמר בקטע 18, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכתיב ויבוא משה בתוך הענן, מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן, אז ברוך הוא הכניס אותו פנימה, הוא לא היה הולך לבד. וזה בעצם כאשר ציווה השם, זה הסיבה של התפילה. אומרים חז"ל בקטע 19 במשנה בברכות, רבן גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם 18, רבי יהושע אומר מעין 18, רבי עקיבא אומר עם שגורה תפילתו בפיו מתפלל 18, ואם לאו מעין 18. קיצור, אומרת הגמרא בקטע 20 תני, 18 ברכות כנגד מי? כנגד י"ח הזכרות, שכתוב אבו להשם בני אלים, אבו להשם כבוד ועוז. ולכן זה גם מסביר מה שאולי לא ידענו, למה ביום שישי שמגיעים לקטע הזה עומדים כולם. למה עומדים? כל קבלת שבת יושבים. מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, אבו להשם כבוד ועוז. יש שם 18 פעמים שם השם כנגד 18 עומדים. ואבי יהושע אומר בלדי כנגד 18 חוליות שבשדרה. בחוט השדרה יש 18 עצמות, אז כשאדם מתכופף, מה קורה לחוליות שלו? הן מתפוקקות, הן זזות. זה העבודה. היסוד של תפילת עמידה, 18 זה בפרשה שלנו. כמה שאנחנו מתכופפים יותר לקדוש ברוך הוא, כך אנחנו יותר מקבלים. כמה שאנחנו יותר בטוחים בו ובוטחים בו, כך אנחנו יותר רואים אותו איתנו ביום יום. ולכן תראו כמה נפלא, כשבנו את המשכן, מה נאמר בקטע 21, ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו, שהם העושים, ויאמרו אל משה לאמור, כדי לעשות קו, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. ויצא משה והעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו את מלאכה לתרומת הקודש. יש יותר מדי, משה אומר זהו, אל תביאו יותר, ויחלה העם להביא. עכשיו עשו הכל, too much. איזה נס יותר גדול, שעכשיו לוקחים את כל מה שאספו, משתמשים עם זה לבנות את המשכן, ובדיוק כל מה שאספו משתמשים, וואו. או שנשאר אקסטרה, אם צריכים לתקן אחר כך יתקנו, צריך להוסיף יוסיפו. מה נראה יותר גדול? ודאי שכל מה שאספו מכל העם, בדיוק מה? הספיק. נס גדול. אבל לא ידעו כמה כל אחד מביא. ויצא בסוף, זה יצא. אותו דבר. מה אומרת התורה בקטע 21 בשורה האחרונה? והמלאכה הייתה דיין לכל המלאכה לעשות אותה ועותר. היה נשאר. למה? למה השם לא עשה נס שהכל יספיק? למה ויותר? כשאדם בא לבית כנסת, הוא תורם ארון הקודש, תורם שולחנות, תורם, הוא בא ומרגיש טוב, יש לי פה חלק בבית כנסת, ארון הקודש שלי, שולחן שלו, כיסא של ההוא, נכון? בית המקדש אין מצב כזה. בית המקדש זה המקור שמשם מקבלים את הכל. אז בכוונה נשאר. למה בכוונה נשאר? כי כל אחד יגיד, רגע, רגע, אולי מה שאני תרמתי לא ישתמשו עם זה. אז זה לא יגרום לשום גאווה אצל אף אחד. אז כל אחד ירגיש בעצם מה? ענווה. זה המשכן. נרגיש ענווה, יישאר ענן השכינה. ענן השכינה תלוי עד כמה יש ענווה. עד כמה האדם מבטל את עצמו. ולכן, תראו דבר נפלא. לא תאמין, אומר המשך חוכמה, שאנשים חוזרים בתשובה, הרבה פעמים הם הולכים לישיבה, ללמוד תורה. הולכים ללמוד תורה. טוב, ללמוד, לגדול. אבל אומר המשך חוכמה, אם אחד שחזר בתשובה, רוצה ללמוד תורה יום ולילה בלי הפסקה. בלי הפסקה. לא, עדיף שילך גם לעבוד קצת. למה? נאמר במשך חוכמה, בקטע 22, ואותיך השם בכל מעשי ידיך. לא כתיב בכל מעשי ידיך, ואותיך השם בכל מעשי ידיך. משום שיש שני דרכים. יש כרשב"י, ועמדו זרים וראו צונכם, להגיד תבוא יום ולילה. יש כמו רבי ישמעאל ואספת את גניך. והנה לצליג, גם הוא נאה כרבי שמעון בר יוחאי, מלאכתם תהיה על ידי אחרים. אבל בעל תשובה שכבר השתרש בחטא, לא אין נאה ללך בטל ולעסוק רק ברוחניות. משום שעלול הוא לחזור לסורו. לכן הוא יעשה כמו רבי ישמעאל, ילך לעבוד וילמד תורה, שיגיע עד שלם, לחרץ עם התורה משכחת עברון. וכך אמרו אחרי התשובה, בכל מעשה ידיך. ואותיך השם בכל מעשה ידיך. מה זה בכל מעשה ידיך? בעבודה, בתורה, תחבר את הכל ביחד. אז הנה לנו, כבר אנחנו מביאים, למה בפרשה שלנו אנחנו לומדים דווקא את העניין של תפילת עמידה, כי פה נמצא היסוד הגדול, ועשה כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם, ההתבטלות, תפילה אמיתית, שאדם יודע להתבטל לקדוש ברוך הוא. אם לא כל התפילה, לפחות בברוך אתה השם, מגן אברהם, ברוך אתה השם, בחיי מתים, ברוך אתה השם, מקל הקדוש וכך הלאה. ועוד דבר, גם מהברכות. כי מהברכות, בכל יום, כפי שכבר הזכרנו הרבה פעמים, בורא עולם יוצר את האדם, הוא מגיע לעולם, הוא אומר לו, תעשה פה מה שאתה רוצה. אני נותן לך 100 מפתחות של ברכות. 100 מפתחות יהיה לך על החגורה. אתה תהיה בחיים בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים. תפתח לי דלת, ועוד דלת. אם כבר מישהו פתח, תגדיל את המקום שאפשר יהיה להיכנס. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לך לך. הנשמה יורדת לגוף האדם ויוצא לעולם. לך לך. בגימטריה 100 אומר, אומרים חז"ל. זאת אומרת, בפרשה הזאת, מלמדים את האדם את תפקידו בעולם. להביא כבוד שמיים. מה זה להביא כבוד שמיים? להביא קידוש השם, זה מעין שכינה שיורדת. רואים את הקדוש ברוך הוא? כבוד שמיים, ולכן, ואתם מדבקים השם אלוקיכם בקטע 24, אומר בעל הטורים, בעל האות קוף, יש נקודות, תגין על הקוף, רמז למאה בחוץ צריך לברך בכל יום. מצד שני, וכמה העם הזה וזנח אלוהים אחר הארץ, אומר בעל הטורים בקטע 26, יש תגין על הקוף, לומר שאם עשו במאה ברכות, לכן עזבו את הקדוש ברוך הוא. המאה ברכות באים לתת לנו בעצם כל יום תזכורת מה התפקיד שלנו להרבות כבוד שמיים. לגרום ששכינה תגיע, שיראו את השם, שיגידו אפילו באופן ספונטני, יש אלוקים. זה בעצם ההמשך של השכינה שהייתה על המשכן. זה בעצם ההמשך של התפילה שיוצרת את הענווה. זה מאה ברכות. שתיקן לנו דוד המלך. לא מאה ברכות כמו שתיקן משה רבינו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? אל תאמר מה אל המאה. מאה ברכות של משה רבינו היו עד דוד המלך כל ימי הברכות. 20 פעם ביום שהכל טוב מאוד. 10 פעמים אדמה העץ אשר יצר טוב מאוד. לא משנה מה, עיקר מאה ברכות. בא דוד אומר לא, לא. מאה ברכות שאנחנו לוקחים איתנו מהרגע שקמים על הרגע שהולכים לישון. הנה, תראו את הרמב״ם, בקטע 28, חייב לברך 100 ברכות בין היום ובין הלילה. ומה הם 100 ברכות? כאלו כ"ג ברכות שמנינו בפרק זה. 7 ברכות, ברכות השחר ברכות התורה, 7 ברכות של קריאת שמע, שחרית וערבית, מתעטה בציצית, מברך, מתעטה בציצית, לובש תפילין, מברך, להניח תפילין, 3 תפילות בכל יום, כשהוא אוכל 2 סעודות של יום ולילה, 14 ברכות, 7 לכל סעודה, סך הכל 100 ברכות. אז זה כותב הרמב״ם, ואילו הם, מה הם? הוא לא אומר פה 10 פעמים שהכל, או 20 פעם אשר יצא, או כל ברכה אחרת. יש פה סדר, מי הרגע שקמים על הרגע שהולכים. כל ברכה במשך היום מזכירה לנו לפתוח עוד מקום לקדוש ברוך הוא, להגיע. זה סיום של ספר הגלות והגאולה. ובענות הענן מעל המשכן. נאמר בקטע 29. וכל כך הייתה שריית השכינה קבע במשכן, שלא היה מסתלק כלל מעם ישראל, עד שהיו ישראל צריכים לנסוע. וזה לא היה בשילו, ולא בבית ראשון, ולא בבית שני. אבל יותר מזה, יהיה בבית שלישי. ייבנה במהרה בימינו. ואני אהיה לה, ביום השם, חומת עשבים, ולכבוד יהיה בתוכה. בבית המקדש כל יום, כל כהן יכל להדליק את המנורה, חוץ מיום כיפור. הדליק אותה מי? הכהן הגדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו מבין הקרובים. בענה נראה מעל הכפורת. במדבר ראו את זה כל יום. אז כל יום מי הדליק את המנורה בבית המקדש במשכן? הכהן הגדול. לא כהן רגיל. זה באה התורה ורוצה מאיתנו. הרוצה לדעת רואה למד אותנו בסיום ספר הגלות והגאולה. דבר ראשון, כן, ללכת אחרי עמוד ענן, כל עמוד ענן שיש, זה ללכת עם ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה נקרא אחרי השם אלוקיכם תלכו. גם במדבר זה היה, כי אפשר היה לחזור למצרים, ראינו אותם, חזרנו בחזרה קצת. שיכול ליצור בלבול. ובכל זאת הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא, זה ניקה אותנו לגמרי. ואז ראינו על הים את השכינה. כי עוברים ענן רואים שכינה. ולכן המקום שבו ענן התגלה לאבות אברהם ויצחק, זה המקום של השכינה, בהר המוריה. ולכן, יחד עם זה, אנחנו גם לומדים את החשיבות של תפילה. שלוש פעמים ביום תפילת 18, זה בעצם ביטוי של שכינה. על מה הרבה פעמים עושים ב-18? יש כאלה שמדברים, מדבר בחזרת השץ, אומר המשנה ברורה, גדול אבונו מניסו, אבל גם הצדיקים שלא מדברים, יש צדיקים אחרים שבדיוק בחזרת השץ, בדיוק 3-4 דקות זה לוקח, מסתכלים באיזה ספר. שישכחו שהתפילה שלהם תתקבל. חבל על הזמן. כל התפילה בציבור, מהי התפילה בציבור? ששומעים את השליח ציבור, שליח, ועונים אמן. על הברכות, זה תפילה בציבור. אבל מה אדם רוצה מהקדוש ברוך הוא? אם הוא לא מוכן שתפילתו תהיה חלק מהציבור, רק תפילת יחיד, תפילת יחיד כבר בודקים כל אדם, מגיע לו או לא מגיע לו? מי יכול להגיד שמגיע לו? אבל אם זה חלק מהציבור, אז הכל עולה למעלה. וזה חזרת השץ. מתרגלים לזה מהר מאוד. שבועיים, שלוש, לא מסתכלים משום ספר, עונים אמן, או עוצבים את העיניים, עונים אמן על כל ברכה. מתרגלים מהר, ואז התפילות מתקבלות. ופתאום הרבה דברים מתקבלים ומגיעים לכל אחד מאיתנו. זה הברכה הגדולה. מהמי הברכות, ללמד אותנו את התפקיד הגדול. כל החיים זה הלך לך. הולכים בכל תחנה, לפתוח עוד דלת לקדוש ברוך הוא. בעוד מקום שיכולו להגיד, ברוך אתה השם. בגלל זה, בגלל דבר אחר. זה, התורה אומרת לנו, לקחת איתנו צעידה לדרך. ספר הגלות והגאולה. אין גאלתי אתכם, אחרית כראשית. עד כמה שניקח את זה איתנו, לגלות, לגלויות שלנו, בכל המקומות, בכל המצבים, כך נזכה במהרה, כי ענן השם על המשכן, יומם, ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, לא רק בכל מסעיהם, אלא גם כמו שנאמר בזכריה, ואני אל הנאום השם חומת הסביב, ולכבוד אהיה בתוכה. נראה את הדברים בצורה הזאת, נזכה באמת, עוד בזו השנה, שיתקיים בנו כמו שמבקשים בני ביתך כבתחילה חונן מקדשך וחונו וערינו בבניינו ושמחנו בתיקונו והשב שכינתך לציון במהרה. בעזרת השם בשבועיים הקרובים קד חג הפורים אנחנו נעשות בנייני הפורים, יהיו דברים נפלאים ביותר בעזרת השם, ונקבל עוד הכנה לקראת היום, הימים הגדולים, הגדולים של השנה, פורים, הגדולים.